אז אנחנו מאוד שמחים להיפגש. השיעור היום יהיה קצת קצר, מפאת קוצר הזמן, אבל בשם, אנחנו נכנסים לתוך בין עדר. תודה מאוד לשמור על רצף, בעזרת השם. אז פרשת בלק, שוב אנחנו מדברים בעצם על ממש... עם ישראל עומד בשנת ה-40 מול ארץ ישראל, ממש תכף עובר בערבות מואב כדי להגיע לארץ, וממש בטרמינל מתרחשת הפרשה, זאת פרשה שבעצם עסוקה, מספרת על סיפור אחד רצוף, לכן זאת גם פרשה שאפשר בקלות לראות את, את הסדר הפנימי שבתוכה. הפרשה מתחילה בשיח שבין מואב למדיין, אומרת התורה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד, כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. זה תיאור מאוד מוזר של, של המצב, וגם אסביר למה. אנחנו יודעים הרי שיש ציווי, אל תצר את מואב. הרי לפני בדיוק שבוע, עם ישראל עובר ליד מואב, ועובר מה שעובר, נקרא אולי את, את הפסוקים. רק רגע. יש בחוקת את מלך אדום, שעם ישראל עוקף אותו, אנחנו יודעים ש... בתורה יש איסור לצור את מואב. אנחנו אומרים שכאשר עם ישראל כובש את סיחון מלך האמורי, זה היה כיוון שסיחון כבש את הערים האלה ממואב. בשירה כתוב, אוי לך כמוש, סליחה לפני כן, כי יש יצא מחשבון להבה מקריאת סיחון, שזה האמורי, אכלה ער מואב בעלי במות ארנון. זאת אומרת, אמנם אסור לצור את מואב, אבל סיחון כבש את זה ממואב, ואז ישראל כבשו את זה מסיחון. אז מה בדיוק מדהיג את בלק? מה הוא בדיוק מפחד? ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. יש פה בעצם שני דברים. מואב מפחד מהעם, כי רבו, שזה נראה כמו משהו אולי יותר כמותי, טכני, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מה שם? מה הסיפור? ועוד רש"י אומר, ויקוץ מואב, קצו בחייהם, כמו קצתי בחיי. זה רבקה, אתם זוכרו בטח אומרות, פרק ליצחק, מה מדהיג את מואב? לא הבנתי. הרי עם ישראל לא אמור לעבור דרכו, לא אמור לכבוש אותו, לא מאיים עליו. מה כל כך גורם למואב לקוץ בחייו? היה קוץ מואב למי ישראל. וכן נתן לי את הפסוק הבא, ויאמר מואב אל זקני מדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אומר רש"י, מה פתאום בלק מגיע למדיין, ולא מעולם היו שונאים זה את זה, שנאמר בספר בראשית, המכה את מדיין משדה מואב, שבאו מדיין על מואב למלחמה, זאת אומרת, הם היו אויבים. מה עכשיו פתאום בלק חובר למדיין? אלא מהירתן של ישראל עשו שלום ביניהם. כיוון שהם עכשיו מפחדים עם ישראל, עשו ביניהם קואליציה, כי הם הרגישו מאוימים. ושוב אני חוזר ואומר, מה האיום הגדול? הרי עם ישראל ודאי, עם מדיין אין לו שום עניין. זה לא בגבול שלו, הם לא גרים בארץ ישראל. ועם מואב, גם הוא לא בארץ ישראל, הוא אומר, ילחכו הקהל את כל סביבותינו. אומר רש"י, ומה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? כיוון שראו את ישראל נוצחים, שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם שאלו במדיין התגדל. נשאל מהם מה מידתו. משה רבנו גדל במדיין, בואו נבוא נעשה עליו מודיעין. אמרו לו אין כוחו אלא בפיו. הכוח של משה הוא בפה שלו, כבד פה אבל יש לו פה. אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו, ואז הולכים לבלעם ומחפשים מישהו שיקלל את עם ישראל. ואני עדיין לא מבין מה הבעלה הגדולה, מה כל כך כואב למואב שעם ישראל יעבור ויגיע לארץ ישראל. הוא לא מאיימים כנעליך לא טריטוריאלית, לא מלחמתית, לא רוצים לכבוש אותך. מה מדהיג כל כך? מה אתם אומרות? נכון, זה נכון. אמרתי את זה? יפה מאוד, הלל צודקת. הלל אומרת שאמרתי, או שחשבתי להגיד, והיא יודעת, או שאפילו אמרתי מה שחשבתי לומר, שמה שבעצם בלק מפחד, זה מהרף הרוחני שעם ישראל מציב בכניסה לארץ. זה מאוד 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 מפריע לו. נכון, אמרתי את זה במעמד סיום. או, לפחות מי שאחד תקשיבה במעמד סיום, יפה מאוד, הלל כל הכבוד. אז בכל אופן כאן מדובר, הוא אומר גם, הקהל ילחכו את כל סביבותינו, גם אם באופן אישי לא יהיה לי איזשהו נזק ספציפי ישיר מעם ישראל, אבל אנחנו לא יכולים. ולכן הוא אומר, ויקוץ מואב קצו בחייהם. מואב קץ בחייו מפני בני ישראל. הוא אומר, אם ככה, אם עם ישראל, יעלה את הרמה המוסרית שבאזור, מה אני אעשה בדיוק? חייבים לקלל אותו, חייבים איכשהו לפנצ'ר את הסיפור הזה. או שהוא לא ייכנס, או שאנחנו עוד בהמשך נראה, או שפשוט נגייר אותו אלינו, נהפוך אותו גם לעם פחות מוסרי. בכל אופן, הם הולכים למדיין, הולכים לבלעם בן באור פטורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו, למור, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ואתה, לך נער לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. אולי אתה יכול להפוך אותו לארור, זה נקרא ערה, לקלל. הפוך אותו לארור. והם הולכים, פסוק זין, פסוק ח', הוא אומר להם, תשמעו, אתם תשנו פה הלילה, אני הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר? כי אני לא עושה שום דבר בלי הקדוש ברוך הוא. מצוין, בלעם, מתפקד בינתיים יפה מאוד. ואז אלוקים מגיע לבלעם, אומר לו, תשמע, בלק שלח אליי, הנה המצא מצרים, הלכס אתן הארץ, אתה לך קו עלי אותו, אולי יוכל להילחם בו בגירשתיו. לא הבנתי. בלק אומר לו, לך ער עלי את הער הזה, את העם הזה. למה בלעם אומר, לך קו עלי אותו? למה כשהוא מתאר לקדוש ברוך הוא, הוא מתאר את זה בלשון קווה. אומר הכלי יקר, שלקוב זה הרבה יותר קל מאשר לערור, להראות. ער עלי זה מהותי. להפוך אותם לארורים. קווה, אומר הכלי יקר, זה כמו נוקב. תעשה בהם חור קטן. מספיק לי חור קטן. אז בלק, כשהוא אומר הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אולי אפשר רק לנקב אותו, זה הכל. זה כמו ניקוב צמיגים מול שריפת צמיגים. ניקוב זה משהו קטן בקטנה. אומר בלעם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה סך הכל, לקוב את העם הזה, אפשר? עונה לו הקדוש ברוך הוא, ויומר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע שהכוונה הייתה לא קו עלי, אלא ער עלי. הוא אומר לו, לא, 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 אתה לא הולך עמהם. עכשיו מגיעה שאלה קשה. בלעם שאל שאלה, קיבל תשובה. ובלעם אומר להם, תשמעו, אני לא יכול, וזה, הם חוזרים לבלק, בלק שולח שרים רבים ונכבדים מאלה, ואז בלעם שוב אומר להם, אין בעיה, אני לא עובר על פי השם, אבל שבונה בזה גם אתם הלילה, וידע מה יוסף השם מדבר עם מי. מה חשבת? אתה בן אדם רציני, אתה יודע דעת עליון. למה אתה חושב שיהיה עכשיו תשובה אחרת? אתם יודעות, נכון, יש פתגם כזה, שרק טיפש חוזר על אותה פעולה כמה פעמים וחושב שיהיה תוצאה אחרת. זה הרבה קורה לנו במחשב, פלאפון. נוחצים על הכפתור לא עובד. אולי עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אדפס, 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 ועכשיו יוצא, ברוך השם ספר במדפסת אחרי שזה חוזר לעבודה. אין שום סיבה, אתה כבר שאלת פעם אחת, למה שתהיה תשובה אחרת? ויותר מזה, הקושייה האמיתית היא, שאכן יש תשובה אחרת. ויבוא אלוקים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם יקרא לך באו אנשים, קום לך איתם. ואח את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. לא הבנתי עכשיו כלום. הקדוש ברוך הוא אומר לו בפסוק, י"ב, לא תלך עמהם. פתאום הוא אומר לו פה, אם יקרא לך, קום לך איתם. אז מה, בגלל שהוא ניג'ז לו, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא משנה דעתו? מה את אומרת? הסתתמו טענותיכם. האם מי שרוצה לומר איזה רעיון? מה קרה לקדוש ברוך הוא שהוא משנה דעתו תוך יומיים? או שלושה או שבוע. אם הוא רוצה שהוא ילך איתם, אז תגיד לו מראש, תלך איתם. אם אתה לא רוצה, אז מה זה עוזר פעם שנייה, שאתה עכשיו אומר לו, אולי בכל זאת, אתה יודע מה כן. נשמע כמו כאילו ניג'וז כזה. ניג'זת? בסדר, אז לך איתם. כן, רות אומרת, שבאמת הקדוש ברוך הוא לא רצה. אבל אם אתה רוצה, תלך. אז לא, אז תגיד לו, אל תלך, מה זאת אומרת? תגיד לו, אל תלך. המצב השתנה, איפה, מה השתנה פה המצב? אם אפשר בבקשה, לנסות רגע, לראות מדויק, לקרוא היטב, אני מבקש פעם, פעמיים או שלוש, לקרוא היטב את פסוק י"ב, שזה זה בעצם התשובה שהייתה הראשונה, ולקרוא את פסוק כף. ולראות האם יש הבדל. מה אתם אומרות? יש הבדל? רק נציין שאם ביקשתי, אז אני חושב שיש הבדל בין הפסוקים, הכוונה היא שאין סתירה. האם אפשר לומר שאין סתירה בין שתי ההדרכות שהקדוש ברוך הוא מדריך מצווה את בלעם? נכון, לא כתוב שעם ישראל ברוך, אבל בהקשר המעשי, פה אומר לו אל תלך, פה אומר לו כן תלך. נראה שאין הבדל. איי, 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 איי.
אהב, כי הוא אומר את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה.
זה בסדר גמור, אז למה לא כבר אמרת את זה קודם? הרי הוא אמר קודם, אל תלך. מה קרה שעכשיו אומר, כן תלך?
אולי הוא רוצה להשתמש בזה עכשיו לברכה, הוא רואה שהוא לא יוותר. אז הוא אומר, אוקיי,
כאילו. אז סליחה שאני שואל, אבל יש בכל לא יכול לתת לו כאבי ברכיים? משהו בקטנה?
אבל אולי עדיף להפוך את הדבר השלילי, כאילו...
רגע, רגע, היה פה משהו, היה פה משהו, רגע, בוא נראה, רגע, 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 יפה. אוריאן אומרת, אוריאן, אפשר להגיד בעל פה? אוריאן, מה את אומרת?
אין לי אבל הסבר מה ההבדל ביניהם, פשוט פה כתוב עמהם ופה כתוב איתם.
אוריאן אומרת שפה כתוב עמהם, פה כתוב איתם, נכון? מה שהשם אוסר לו, לא תלך עמהם. מה שהוא התיר לו, זה קום, לך איתם. מסביר אורח חיים הקדוש, יש הבדל גדול מאוד בין הולך עמהם, והולך איתם. ללכת עם, זה אומר בעצה אחת. לכן רשי גם אומר, אחר כך, זה מעניין מאוד. מה בלעם עושה בפועל? ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, שזה מזכיר מאוד את אברהם אבינו כמובן, וילך עם שרי מואב. הוא הולך איתם, הוא הולך עמהם. אומר רשי, שלא ככה נדלג על זה, וילך עם שרי מואב, ליבו כליבם שווה. אז ההבדל שבין עמהם לבין איתם, שעמהם זה בלב. אתה ממש עם, איתך ביחד. איתם זה טכני. יותר מזה, יש פרשנים שאומרים, איך ספורנו אומר, לך איתם, להזהירם שלא יחטאו. זאת אומרת, אתה יכול ללכת איתם טכנית, אבל אתה לא בעצה אחת איתם. אז זה מה שהשם אומר לו. הוא אומר, אם לקרוא לך באנשים, כולך איתם. אבל אתה לא הולך עמהם, כי מה שאני אגיד לך אתה עושה, אתה הולך עמי ואיתם. זה יסוד חשוב שכדאי ככה באמת לקחת לחיים, שיש דברים בחיים שאנחנו צריכים ללכת איתם, אבל אף פעם לא עמהם. יש סיטואציות שאנחנו נדרשים, בצד הטכני, להיות איתו, אבל לא להיות עמו. עמו זה כאשר אתה ממש, כאילו, בלב שלך אתה יחד. אתה לא רק טכנית איתו, אתה בלב ביחד איתו. אז בלעם כמובן, כיוון שהוא מאוד מאוד שמח, אומר רשי ואחוש את אתונו, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה, שחבש הוא בעצמו, אז גם האהבה וגם השנאה, הם מקלקלים את ההיגיון. הרי יש לך כל כך הרבה כסף וזהב, אתה לא יכול להגיד למישהו לחבוש את האתון? אתה בעצמך עושה את זה, אלא מה? הוא התלהב, כל כך התלהב.
כמו אברהם אבינו.
או, אומר רשי, רשע, כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר, וישכם אברהם בוקר ויחבוש את חמורו, נכון? גם אצל אברהם האהבה קלקלה את השורה. הרי היו לו עבדים, אבל הוא בעצמו רצה. הוא היה זריז. אז בלעם זריז כמו אברהם, אבל הפוך מאברהם, בשנאה. כן, אז הוא הולך עם שרי מואב. פסוק הבא, פסוק הבא, שימו לב איך זה ממש חלק. ואיחר אף אלוקים כי הולך הוא, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו אימו. מה זאת אומרת? אבל אתה אמרת לו תלך איתם. כן, אבל אתה רואה שהוא הולך בלב שלם. זה אחרת לגמרי. ואז גם בהמשך, אחרי שהאתון עושה לו תרגילים, פעם אחת ככה, זזה, מוחצת אותו, ואז אחרי שהוא מכיר אותה, השם פוקח את עיניו, אני קצת מדלג, והגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך, השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ואז המלאך אומר לו, מה אתה מכה את האתון? ובלעם אומר, פסוק למדד, אם רע בעיניך, אשובה לי. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. עכשיו זה כבר עוד שלב. לך עמם, אין בעיה. ואפס, את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. ולך בלעם עם שרי בלק. עכשיו זה כבר עוד שלב. זה התחיל אל תלך עמהם, המשיך בלך איתם, אבל אחרי שבלעם בלב שלם, הקב"ה אומר, לך עמהם, לך עמם. והוא הולך באמת, אבל אפס, מה שאני אגיד לך, אותו תדבר. אתם זוכרות איפה כתוב עוד אפס בתורה? החומש הזה?
מרגלים.
טוב מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד.
הרב, השם כאילו, מה זה השינוי דעת הזה?
זה ודאי לא שינוי דעת, אלא זה שינוי בטכני. מה שהשם רוצה, שבסופו של דבר, מה שהוא אומר לו, את זה הוא מדבר. ואנחנו נראה שהוא מדבר בדיוק מה שהשם אומר לו. אבל בתהליך הזה, הוא איכשהו מנסה להציל את בלעם. כי באמת עם ישראל הוא מוגן, שום בעיה. הרי לא יקרה כלום. להפך, יהיו פה רק בעזרת השם ברכות. מה שהקדוש ברוך הוא ענה לו, זה ביחס אליו, אתה רוצה להיות חלק מתוך הרשע הזה. אז בהתחלה הוא אומר לו, אל תלך עמהם. אחרי שהוא מתעקש, הוא אומר לו, לך איתם. אחרי שהוא עוד מתעקש, הוא אומר לו, אוקיי, אז לך עמהם, אבל אפס, את הדבר עכשיו, הדבר אליך, אותו הדבר. והאפס הזה, זה לא אפס עזרה. זה אפס, אומר רשי, על כוחך, את הדבר אשר אדבר. הכוונה, הקדוש ברוך הוא לא מבקש או מצווה אותו, הוא מודיע לו, לא יעזור לך כלום, תלך איתם כמה שאתה רוצה. רק מה שאני אגיד לך, את זה אתה הולך להגיד להם. הכוונה, לא כציווי, כקביעת עובדה, על כוחך. כן, ככה, רשי אומר. ואז מתחיל סגה שלמה.
אבל אפשר לשאול את השאלה הזה?
בכבוד, כן.
השאלה, למה מתחילה, כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לו שילך? כאילו, אפילו אם זה איתם ולא עמהם, אם זה לא משהו שטוב, אז פשוט כאילו מתחילה יורמים עליו, ולא לא, כאילו נכון. תלך, אבל אל תהיה שם באמת, כאילו.
נכון. אז חז"ל אומרים, בדרך שבה האדם רוצה ללך, מוליכים אותו. זאת אומרת, אין בדבר הזה שום איום אסטרטגיה על עם ישראל, בשום כיוון, בשום שלב. מכיוון שבילם בחר להתלהב מזה, אז הוא ילך, ויחטוף, יחטוף ממש על הראש. הוא גם בסוף ימות מזה, הרי בעוד פרשה או שתיים, במטות. אז הדיון כאן הוא לא דיון על עם ישראל, הוא דיון על בלעם. הקדוש ברוך הוא בוודאי אומר לו, הוא ברוך, העם הזה ברוך. ואחרי שבלעם מתעקש, אז הוא אומר לו את זה בשלבים. בהתחלה הוא אומר לו, לך איתם, ואחרי זה הוא אומר לו, לך עם האנשים. אבל לא יעזור לך שום דבר, ולהפך אולי, דווקא בגלל שבלעם כל כך מתעקש וחפץ ורוצה לקלל את עם ישראל, זה מגדיל את הנס. לכן עד כדי כך, אנחנו יודעים שיש מצווה לזכור, יש להם עשר זכירות, אחת מהם זה הזכירה של העצה של בלק לבלעם, ואיך השם הפך את זה לטובה. אז בסופו של דבר, זה יצא רק טוב מזה. מכל המהלך הזה, שהקדוש ברוך הוא, שאומר על עם ישראל לגמרי. נזכיר רק, יש פסוק שאומר, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. זה פסוק שהוא נראה כמו פסוק מיותר. הרי זה מובן מאליו, שהקדוש ברוך הוא בוודאי, העצה שלו היא זאת שמדברת. האם השמיעה היא טובה? מצוין, יופי. אז לכאורה זה משפט מובן מאליו. מה זאת אומרת? ברור שעצת השם היא מנצחת את כל ה... מחשבות האחרות, אלא מובא בחסידות, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא הכוונה המחשבה, הקדוש ברוך הוא מרומם את המחשבה הרעה של האדם לטובה. הוא מקומם, מקים את המחשבה. הכוונה היא תקום המחשבה של האדם, שהאדם חשב, הקדוש ברוך הוא מקים אותה, משתמש בה לטובה. זה תרגיל שהשם עושה בכל ההיסטוריה, עם כל אויבי ישראל, הדבר שהם, או כמו שיתרו אומר, כי בדבר אשר זדו עליהם, שזה יתרו אומר, באותו הדבר שהמצרים גזרו על עם ישראל, באותו הדבר הם לקו. אז זה בדיוק הנקודה כאן, שהשם הופך את הכללה של בלעם לברכה, זה שיא הקידוש השם. אז שוב, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. בכל אופן, בלעם מגיע לבלק, בלק יוצא לקראתו על גבול ארנון, אומר, תשמע, למה התעכבת? והוא לוקח אותו לקריאת חוצות, ושם הוא זובח וכו', לבמות בעל, ויער משם פסוק ממאלף קצה העם. מה זה קצה העם? אומר כלי יקר, זה התחיל, זאת אומרת, מה שבעצם בלק רוצה, זה לפגוע בקצוות. אבל הוא רואה קודם כל את כל האומה, מקצה לקצה. ככה, לדעת זקנים אומר, שהוא בעצם ראה את כל העמי, במות בעל רואים את כל מחנה ישראל לגמרי. זה קצה, זה גם הקצוות, גם הקצינים, כולם, כולם, כולם. אומרת לי יקר, כי מתחילה יציץ בילם בשורשם של ישראל, בהתחלה זה התחיל בשורש של עם ישראל. שם הוא התחיל. אחרי שהוא ראה, תכף נראה שהוא לא מצליח לקלל את השורשים, את ראש צורים, הוא לא מצליח, אז הוא חזר להציץ בענפים, אולי יהיה משהו בתולדות, בבנים. ואחרי שהוא לא ראה אבן, לא באבות, לא בבנים, אז הוא הכניס בהם עין הרע. הוא ניסה איך שהוא לנקוב את הנקודה. אבל ההתחלה היא כמובן, קודם כל, ההתחלה היא, הוא רואה את קצה העם, ושוב, רשי אומר, סליחה, רשי לא אומר, אלא הדעת זקני אומר, שהוא ראה את כל העם מקצה, ראה את כולם עד סוף המחנה, ואז הוא בונה מזבחות, מנסה, הולך שפי וכו', ועיקר אלוקים אל בילה ואומר אליו, וכו' וכו' וכו', ואז הוא חוזר ואומר ככה, מנהרה מנחני בלק מלך מואב, והרי קדם לך ארל יעקב, ולך זעמה ישראל, מה יעקב לא כבו אל, ומה יזעום, לא זעם השם, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו, ראש צורים זה האבות, הגבעות זה האימהות, אין עם לבדד לשכון ובגויים לא התחשב וכו' וכו'. בקיצור, מברך את עם ישראל. ואז בלק ממש כועס, אומר, מה אתה עושה? ביקשתי שאתה תקוב את אויביי. אחר הוא כן אמר, ערה, עכשיו הוא אומר כבר לקוב, פחות את זה, ירד המחיר, ואז הוא הולך למקום אחר. הוא אומר, שם תראה, אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה. וכוונו לי משם, לפחות תקוב אותם, תנקוב את את הבלון הזה. ואז הוא הולך לשדה צופים. והוא רואה שם, שוב עוד פעם מזבחות והכל, ואז שוב הוא אומר, ניסיתי, רציתי, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו, הוא תרועת מלך בו. זה פסוק כף א' של פרק כף ג'. אל מוציאה ממצרים, פסוק כף ב', כתועפות ראים לו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? אל עם כלבי יקום, וחערי התנסה. לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללי משתה. קיצור, בלעם לא מצליח, מצוין, בלעם לא מצליח לקלל את עם ישראל, גם לא לקוב אותו, ואז בלק אומר, אין בעיה, לפחות אל תברך אותם. אם אתה לא יכול לנקוב, לפחות אל תברך. ואז הוא הולך פעם שלישית לעוד מקום, והוא הולך לראש הפאור. שם זה מקום מאוד קשה שאפשר באמת להטיל עין הרע, כמו שאומר כלי יקר, להטיל עין הרע בישראל. ראש הפאור זה מקום של עבודה זרה גרועה. אנחנו עוד נראה שעם ישראל נצמד לבעל פאור, הוא אומר, זה הנקודה שאפשר לפנצ'ר אותם. ואז בילם שוב הולך, מנסה, והוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, שקולתך ישראל, כחיים איתיו וכו', אין שום סיכוי, לא מצליח לקהל אותם. פסוק י' של פרק כ"ד, ויחרף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך, זה שלוש פעמים, ואתה ברך לך אל מקומך, תעוף מכאן. אמרתי, כבד לך בדך, והנה מנעך השם מכבוד. ואז בלעם אומר לו, אין ברירה, אני אמרתי לך מראש, זה בלי אחריות, מה שהשם יגיד לי, זה מה שאני אעשה. אוקיי, והסיפור הסתיים במפח נפש גדול, שבלק מגרש את בלעם. האם הוא הסתיים הסיפור? אביטל, תעברי לעברית. יפה מאוד, כל הכבוד. נכון? הסיפור ממש לא הסתיים. יש פה שלושה ניסיונות לקלל את עם ישראל בשורשים, בענפים, בנקודת תורפה של עבודה זרה, לא מצליח. ואתה, הנני, הולך לעמי, לך יצחה, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, ואז הוא אומר עוד משל, והולך, אבל בסוף הפרשה, יש שם סיפור מאוד 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 קשה, לכאורה לא קשור, אבל מאוד מאוד קשור, נקרא, כפסוק הפי של פרק עבדי, ויקום בלעם, וילך וישוב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו, ואז פרק הפי, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחרבו לאלוהיהן. ויצמד ישראל לבעל פאור, ההוא שהוא ניסה לקלל שם בפנים, בפניכם, במנה העיקרית. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל. ואז מדובר על, על מגפה גדולה, שמתו שם 24 אלף. אני אתן לעצמי שאתם בטח מכירות את המדרש שקושר בין ה-24 אלף האלה ל-24 אלף אחרים. בכל אופן, העם פשוט מתפרק, מתפורר. מה קרה שם? מה זה ההצעה הזאת שגרמה לעם ישראל לזנות אל בנות מואב? הנה, יש פה איזה אורחת כבוד, בבקשה.
בנות, באתי להגיד לכם שעכשיו חזרתי מנסיעה ארוכה, ושמעתי את הדיסק, וזה פשוט מדהים, מדהים. הייתי לבד, הילדים שלי נרדמו, אז יכולתי לשמוע, ופשוט באמת מרגש, וזהו, אין כמוכם, באמת, וכל הכבוד על השיעור, ואני אצטרף אליכם מדי פעם, שנשמע קצת פרשת שבוע. יאללה חמודות, שתהיה שבת שלום, טובה, מבורכת, שר כוח לכם.
תודה רבה, תודה רבה. אנחנו ננסה להבין מה בלעם יעץ שהדברים פה באמת הם קשים. עם ישראל נצמד לבעל פאור. איזה ביטוי מזעזע זה, להצמד לבעל פאור. אז בואו נקרא יחד ברשותכם, שנייה אחת, הגמרא בסנהדרין מתארת מה הייתה העצה של בלעם, אחרי שהוא ניסה לקלל פה, לקלל שם, לקוב, לא הצליח. אז בלעם בסוף הצליח, צרינו הרב. מה זה נצליח? זה לא מילה. בואו נראה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק בדף קו"ו עמוד א', דף קו"ו. אומרת הגמרא, הנני הולך לעמי לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך, הרי זה צריך להיות עמך לעם הזה. בכל אופן, אומרת הגמרא, אמר להם, אמר בלעם לבלק, אלוקיהם של אלו, שונא זימה הוא. האלוקים שלהם שונא זימה, שונא זנות. והם מתאבים מכלי פשטן, הם אוהבים בגדים. אז יש פה ככה, האלוקים שלהם שונא זימה, והם אוהבים בגדים. בוא נחבר בין הדברים. איך הוא עושה את זה? שימו לב איזה פטנט אכזרי.
איפה זה כתוב?
בסנהדרין, דף קוף וו, עמוד א'. קוף וו, פרק חלק, בסנהדרין. אמר להם, אלוקיהם של אלו, שונא זימה הוא, והם מתאבים מכלי פשטן. בוא בעשייך עצה. תקשיבו טוב איזה עצה בלעם נותן לבלק, איך אתה מפיל אותם כמו זבובים. עשה להם קלעים, תעשה שוק. על הגבול איפה שהם עכשיו עומדים, בערבות מואב, תפתח שוק בלי מעם. איך זה נקרא? פרי משהו, מקס פרי, משהו כזה. בכל אופן, טקס פרי, סליחה. תעשה קלעים שם, ואושב בהם זונות. יפה, כל הכבוד האלה, תודה רבה. ואושב בהם זונות. זקנה מבחוץ, וילדה מבפנים. והם קראו להם כלי פשטן. בקיצור, אתה צריך לעשות להם שוק. בשוק הזה, הזקנות, המוחות הזקנות יהיו בחוץ, על הרחוב, והצעירות יהיו בפנים. זה נקרא פעם, זה נקרא פסאז', לא יודע אם אתם רואים את המושג הזה, אבל יש איזה כאילו משהו פנימי יותר. אז בחוץ יש אישה זקנה, בפנים ישנה אישה צעירה. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים, ויוצאים לטייל בשוק, כבר אז כנראה קניות היה אחד מהבילויים של עם ישראל, אומרת לו הזקנה, הוא עובר עכשיו ברחוב, כן, הוא עכשיו ברחוב, הזקנה מולו. אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלי פשתן? אתה לא רוצה בגדים של פשתן לאשתך? תראה איזה בגד יפה. זקנה אומרת לו בשווה. הזקנה אומרת לו את הסכום האמיתי של הבגד. וילדה והצעירה אומרת לו בפחות 2-3 פעמים, או חצי או שליש מחיר. נניח שסמלה עולה 100 שקלים, הצעירה אומרת בין 30-50 שקלים. היא אומרת לו 100 בבגד, והיא אומרת לו ככה, מאחורה צועקת לו, בוא אצי זה ב-40. אז לאיפה הוא ילך כמובן? יהודי אוהב מבצעים. אז הוא הולך לצעירה. אז הוא כבר נמצא עכשיו באזור שהוא פנימי יותר, שהוא מסתר יותר, שהוא עם הצעירה. ואני אזכיר רק שפה מדובר על תרגיל של בלק, שהוא בעצם מסבסד את אותו שוק, זה שוק פיקטיבי, עם זונות, שאחת זקנה ואחת צעירה, והצעירה עכשיו לכדה את הבן אדם. אוקיי, אחר כך אומרת לו, אחרי שהוא כבר נכנס לחנות שלה, היא אומרת לו, הרי אתה כבן בית, שב, ברור לעצמך. אולי באמת נעלה לכם את הדף, מה אתם אומרות? אני לא יכול. בת עמי. בת עמי איתנו?
מה לעשות?
להעלות את מסכת סנהדרין בדף קו וב.
לא, אני לא על מחשב, אבל רגע, בוא נראה.
אז לא, אז אם תעשי אותי אוסט, ואני אעלה בעצמי. זהו. אני כן, אני יכול?
כן.
אז בואי שנייה אחת.
רגע, אוקיי. רגע.
עוד מאמץ קטן, אני שנייה אחת, תכף מעלה את זה.
עובד? או, יפה.
העליתם את זה? לא. אני? העליתי, נכון? שנייה אחת.
הילד נראה לי.
העלתה כבר?
עלה?
רואים.
אז אני אחזור חזרה, בסדר גמור. יפה. אמרתי, אולי אתם כבר לא בכושר, אבל אני רואה שכבר כן. בואו נראה לאיפה הגענו. רק אם אפשר, בבקשה, א', לפתוח את החדר למי שרוצה להצטרף, קודם כל, נתחיל בזה, וב', קצת בדיוק. אנחנו עכשיו נמצאים, יש פה כמה שרוצות להיכנס, נא אפשרו להם. אנחנו ב... הנה, פה. יפה. אנחנו כאן, עשה להם קלעים, לא, עוד למטה, עוד קצת למטה, אפס, מה קרה? יופי. בוא ועשי אחרי הצעה, את רואה? בשורה 2, 4, 6, 8, 10 מההתחלה, ספרי 10, בדיוק שם. ראיתם? אמר להם, אלוקיהם של אלו, אתם איתי רואות, אם תוכלי לסמן הילד, אתה יופי, מצוין. אמר להם, אלוקיהם של אלו שונא זימהו, והם מתאבים לכלי פשתן, בוא ועשי לך עצה. עשה להם קלעים, ועושה בהם זונות, זקנה מבחוץ וידיים בפנים, נמכרו להם כלי פשתן, עשה להם קלעים, אני רק אדלג, עוד שורה מתחת, ובשעה שישראל אוכלים ושותים, ושמחים, ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלי פשתן? זקנה אומרת לו בשווה, וילדה אומרת לו, בפחות 2 ו-3 פעמים, הכוונה, שליש מחיר או חצי. אחר כך אומרת לו, הרי אתה כבן בית. שב, ברור לעצמך. תרגיש בבית, תבחר כמה שאתה רוצה. תרגיש בנוח, בוא כך כיסא, שב פה. הוא כבר לא עומד בחנות, שהיא פנימית, כן, שבפנים. הוא עכשיו נמצא כרגע, בתוך האזור הזה הפנימי, המחסן הזה, והוא כבר יושב. וצרצורי של יין המוני מונח אצלה. היה לה גם ליד איזה בקבוקון עם יין המוני, ועדיין לא נאסר יין של נוכרים. אמרה לו, אתה תוך כדי כאילו בחירה, רצונך שתשתה כוס של יין? על חשבון הבית, מה אכפת לך? שתה משהו. כיוון ששתה בער בו, כוונה יצרו בער בו, מדובר על אישה פרוצה, בתוך מקום כזה, עם יין, זה צירוף קטלני. אמר לה, תראו איזה אכזריות, אמר לה, שמי לי, רוצה לחטוא. הוציאה עירתה מתוך חקה, הוציאה את הפסל של עבודה זרה שלה מתוך החק, המקום הצנוע שבה. אמרה לו, עבוד לזה. עכשיו תראו, ממש משפט מזעזע, אמר לה, הלו יהודי אני, אני לא יכול לעבוד את זה. אז מבקש לי משהו שאני אני לא יכול. אמרה לו, ומה אכפת לך? כלום מבקשים ממך, אלא פיור. זה לא, אל תדאג, זה רק בעל פיור, אתה צריך רק לעשות בשירותים עליו. זה ביזיון לעבוד הזרה, זה בסדר. והוא אינו יודע שעבודתה בכך. הוא לא הבין שזה עבודה זרה שהיא בעל פיור. ולא עוד, אלא שאינים אני חתך עד שתכפור בתורת משה רבך, שנאמר, אמא באו בעל פאור, והנזרו, רגע, לבושת, והיו שיקוצים באהבה וכו'. אז זה בעצם, זה העצה של בלעם שכן הצליחה, הוא ללכת על הפריצות. עבודה זרה באופן פשוט, זה לא יצליח, לא ילך, אבל אם זה בא ביחד עם גילוי עריות, עם פריצות, אפשר להפיל אותם. וכך עם ישראל נופל. ומה זה נופל? ויצמד, כתוב שזה משהו מדהים, ויצמד ישראל לבעל פאור. איזה פסוק מזעזע. לא רק שעובדים עבודה זרה, זה לא בני ישראל, זה לא העם. זה ויצמד ישראל לבעל פאור. ואיחר אף השם בישראל. אז כאשר בעצה הזאת, זה פשוט חותך כאילו, קורע את עם ישראל. ואומר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ואז משה מבקש, ירגו איש אנשיו, נצמדים לבעל פאור. איזה ביטוי זה להצמד. והנה איש מבני ישראל, עכשיו זה באמת מצב קשה מאוד, איש, כוונה נשיא, בא ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה, ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח אוהל מועד, וחזל אומרים שהוא בא ושאל, אם היא אסורה או מותרת, ואם כן, אם היא אסורה, אז מי יתיר לך את אשתך? ואז פנחס מגיע לאף שמגיע. שולמית שואלת, אז איך זה יכול להיות? הרי השם יבטיח שעם ישראל הוא ברוך. אז הנה זה הצליח. מה אתם אומרות? הרי השם אמר, לא יעזור לך כלום, מה שאני אגיד לך, את זה אתה תאמר. והנה בסוף, וואלה, הצליח בגדול מה שנקרא. מה אתם אומרות? שולמית בכבוד, מה את אומרת?
אבל אני שאלתי.
את שאלת, זה נכון, זה נכון. ובכל זאת?
לא יודעת, אולי להראות שיש בחירה חופשית בכל זאת.
מי שענתה פה משהו טוב, שנייה, זה פשוט קופץ מהר מדי. איפה זה היה?
אני
אשאיר
את זה פתוח.
אוהב להקריא?
איך עושים את זה?
הברכה היא בסגולת ישראל, זה לא קשור למעשים בפועל.
בדיוק, בדיוק. איפה זה כתוב?
לא כתוב, זה לא סתר שהוא ברוך, פשוט יש בחירה חופשית בסוף.
מצוין, בדיוק ככה. זאת אומרת, הברכה היא לגבי הסגולה. זאת אומרת, בלק רוצה לנקוב את השורש, כאילו, את את העקרונות, כאילו. בעקרונות זה לא הולך. מה שבילם כן מצליח זה מלמטה. הוא אומר, שמע, במיינסטרים כאילו זה לא עובד. אי אפשר כאלה אותם. לא יעזור כלום, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. אבל אפשר להגיע אליהם מהשטח. משם, לאט לאט, לכתוש אותם, להרכיב אותם. וזה זה ביטוי, שוב, קשה מאוד, ויצמד ישראל לבעל פאות. תחשבו שמי אחד איזה, זה כאילו קולקטיבית. עם ישראל, נקרא כך ישראל, רק שהוא, כך, בהר סיני כתוב, ואיך אנשם ישראל נגד ההר. פה מדובר שישראל נצמד כאומה לבעל פאור. ועכשיו מגיע אותו נשיא, וכולם בוכים פתח אוהל מועד, והוא אומר, שמע, לא זה, אני לא הבנתי איך אתה מתיר לעצמך את המדיינית שלך, ואתה אוסר עליי את שלי. ורשי אומר, והם הבוכים, אומר רשי, נתעלמה ממנו הלכה. גאו כולם בבחייה. כולם בחו. שמשה חסר עונים. בעגל עמד משה כנגד 60 ריבו. וכאן רפו ידיו. אז זה משבר גדול. הייתי רוצה רק לשאול שנייה אחת, מה זה נקרא נתעלמה הלכה? מה, משה שכח? כתוב הרי שבגיל 120, עוד מעט בסוף ספר דברים, כתוב, לא חעתה עינו, ולא נס לכו. אז לא, אני לא הבנתי. כאילו, מה פתאום עכשיו משה פתאום שוכח? מה קרה?
זה לא פעם יחידה בכלל.
נכון. איפה זה עוד קורה? את זוכרת אולי?
בצלופחד.
איפה? בצלופחד, נכון, יפה מאוד. איפה עוד?
פסח שני אומרים.
יש כאן מישהי שרוצה להיכנס.
אולי פסח שני?
פסח שני מצוין, יפה מאוד. איפה עוד?
שהוא מכה בסלע?
איפה? שהוא מכה
בסלע.
חצי. זאת אומרת, שם זה לא היה בדיוק מתעלמה. יש עוד מקום, כתוב שם, בכלי מדיין, שגם שם הוא לא זוכר, כאילו, לכאורה, הוא לא זוכר איך מכשירים כלים. בכל אופן, נראה דקה אחת את השלושה האלה. גם פסח שני, גם בנות צלופחד, וגם כאן הוא שוכח. פתאום משה שכח. למה? למה הוא שוכח פה? או שם? למה שם הוא שכח? מה, השם לא חשב שיהיו אנשים תמאים בפסח? זה הרי דבר שקורה לכולם. אין פסח שאין בו אנשים תמאים לנפש. חברה קדישא, חובשים, רופאים, אין סיכוי שלו.
אולי לזכות את ישראל שזה יאמר על ידם?
אז רש"י שם אומר, נכון, שזה היה כדי שזה יאמר על ידי ישראל. זאת אומרת, יש דברים בתורה שהם צריכים לצמוח מלמטה. זה נכון שמשה יכל לומר את זה מראש, אבל השם רצה שזה יגיע כאילו מהשטח, יגיע אם בא מלמטה. לכן פסח שני זה חג של עם ישראל, ולכן גם לא צלופחד, הרי זה ברור שיש בכל, מה זה בכל? יש גם פה עכשיו, אנחנו עכשיו נמצאים, יש פה 34 נשמות, נכון? אני הנוסף נראה לי, מספר הנוסף. יש 34 נשמות.
בערך, כי יש גם בזוגות.
אז זה כפול אפילו, חברותות, יפה. האם יש כאן מישהי, שהן רק בנות במשפחה. לא להתבייש. הלכה הדוגמה. התפקשש. יש מישהי כזאת?
כמעט רק בנות זה חוקי?
כמעט זה לא חוקי.
אז לא.
טוב, חבל. או שיש כאלה שהן מתביישות, או סיבות אחרות, הן מתענית דיבור. בכל אופן...
יש 11 בנות.
מה זה?
לדודים שלי יש 11 בנות.
מצוין, מצוין. אז הנה, אז כבר פה יש משפחה שהיא במעגל ראשון, שהיא רק בנות. זה לא כזה, כאילו חידוש עצום. לא חשבנו על זה קודם בתורה, בהר סיני, לא חשבנו שיכול שיהיה דבר כזה. למה משה שוכח? הוא שוכח כדי שבנות צלופחד יפגינו חיבה לארץ ישראל. ולמה כאן הוא שוכח? למה כאן משה שוכח שמי שבועל הרמית קנאים פוגעים בו? נענה תשובה, מכיוון שכאן התיקון מגיע, כיוון שהחטא הגיע מלמטה, מהעם, ויצמד ישראל לבעל פאור, תכף נראה, שצריכים שהפתרון יבוא מתוך הציבור, לא מהסגל, לא מההנהגה, הוא מגיע מהציבור. איך רואים את זה? בפסוק הבא, ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. אז איך פנחס קם? מתוך העדה. ואז הוא מגיע, וחז"ל אומרים שכן היו שם 10 ניסים שונים, שקראו לפנחס, כדי שהוא באמת יוכל, אפשר לראות את זה בתרגום יונתן, ככה מונה אותה באחד אחד, 10 ניסים גדולים, או 12 ניסים תלוי, שקראו לפנחס באותו רגע, כדי שהוא יוכל להגיע, להביא לפתרון שלם את הסיפור הזה. ויבוא אחר איש ישראל אל יעקובה, אל האוהל, אומר רש"י, וידקור את שניהם, את איש ישראל, ואת האישה אל קובתה. ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ואז היו מתים במגפה 24,000. זה סוף הפרשה, זה ממש לא happy end. בסוף הסיפור, עם ישראל חווה, באמת חווה, קושי עצום, היום ונורא. ואם יש פתרון, אז הוא בא, מגיע מתוך העדה. הוא כבר לא מגיע מתוך מקום של ההנהגה, של התורה, של השם, של משה, הוא מגיע מתוך העדה. מה בעצם למדנו מזה? למדנו מכל הסיפור שני דברים חשובים, יסודיים. דבר ראשון, שהשנאה של האומות לישראל היא לא בהכרח נובעת מתוך אינטרס טכני, של פחד טריטוריאלי, או שיקול מדיני, או משהו ביטחוני. לא זה הסיפור. הסיפור הוא שיקול רוחני. זה שעם ישראל חוזר לארצו, זה מפחיד. זה מפחיד את הגויים, כי זה יכריח אותם לעלות למדרגה מוסרית, לדרישות מוסריות, שהם לא רגילים אליהם, הם רוצים הפקרות. אז שורש השנאה הוא לא שורש לא מדיני, לא פוליטי ולא ביטחוני. ולכן גם הפתרון כמובן הוא לא פתרון מדיני ולא פוליטי ולא ביטחוני. זה אחד. דבר שני, התהליך הזה שבו בלעם מנסה לקלל את עם ישראל, הוא תהליך שמתחיל בשורשים, עובר לענפים, מנסה איכשהו לפגוע בנקודת תורפה, ולא מצליח בברכות והכללות, אבל מאוד מצליח בשטח. זאת אומרת, לפעמים כשאתה מנצח, אתה בעצם מפסיד. לפעמים כשאתה מכוון לאיום מסוים, זה יכול להגיע מהדלת האחורית. ופה זה הגיע ממש מהדלת האחורית. אחרי שבלעם יודע שהוא לא מצליח להיות את עם ישראל, והוא מאוד רוצה, למרות שהוא מגורש בככה ביזיון, אבל הוא משאיר איזה נדוניה לבלק, שבסופו של דבר מפילה חזק את עם ישראל. אמנם לא בשורשים, לא בסגולה, אבל בשטח, ויצמד ישראל לבעל פאור. אז זאת נקודה שנייה, ואולי עוד דבר שלישי, נדמה שהלקח מתוך מה שאנחנו ראינו בחז"ל, על השוק והזונות והזקנה והצעירה והמחירים והיין וכל זה, זה לימוד גדול עבורנו, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. שכאשר אני הולך לשוק, אני צריך להבין לאיפה הדבר הזה הולך להתגלגל. לראות את זה מראש בהתחלה, כי בזמן אמת, כשכבר קורה משהו, זה כבר too late לפעמים. צריכים לראות את זה בזמן. להבין מראש שאני לא נכנס לחנות כזאת וכזאת, שאני לא הולך על מקום שאני יודע, או שאני לא יודע, איך אני יוצא ממנו. ושם בלעם מפיל את עם ישראל, כי הם אוהבים כלי פשתן, והאלוקים שלהם שונא זימה. משם זה מתחיל, מתחיל בגילוי עריות, ממשיך לעבודה זרה. אז בזה אנחנו בעצם סיימנו את הפרשה. אה,
אפשר שאלה?
בוודאי.
כזה בכלל, כל הקטע של הכללות וזה, זה קצת נשמע לי מוזר שזה בעיה שהוא יקלל, כאילו... אנחנו לא אומרים, כאילו מה, אנחנו מאמינים בזה ש... שיכול לבוא שיהיה לנו כאילו עונש, ולא יודעת, זה שיהיה לנו קשיים, או לא יודעת מה, בגלל שאיזה מישהו אמר משהו, וכל העין הרע וזה. בסוף מחפת לנו שבלם העם כלל וזהו.
כן. כן, קודם כל, אם יש פה אמאות, אז זה הרי שאת מדברת על העין הרע ככה. דבר ראשון.
דבר טוב, גם אני לא יכולה מאמינה בטעות, אבל...
למה זה בטעות? לא הבנתי. גם רשי אומר ש... מעניין שולט בו עין הרע, אז כנראה שיש עין הרע בעולם, נכון?
אבל למה תספרנו על זה שזה לא הכוונה כפשוט
או? את זוכרת אבל איפה זה נאמר אבל העין הרע? על מה זה נאמר?
היה עם יוסף.
נכון, בן פורת יוסף יפה מאוד, עלי העין. איפה עוד זה נאמר בתורה? איפה אומר, רש"י אומר שהמעניין שולט בו עין הרע.
בקיטיסה.
יפה, בקיטיסה, טוב מאוד. שם כתוב שהמניין שולט בעין הרע, ואז צריכים חצי שקל וכו'. וכמובן, זה לא כפשוטו, אלא זה כאשר עם ישראל נמצא, או כאשר אדם נמצא, במקום שהוא מתבלט, שהוא משוויץ, שהוא מוציא את העיניים לאחרים, אז זה גורם עין הרע. אז עין הרע היא לא באה לאדם שלא חוטא, אבל זה מזהה נקודת תורפה. זה הכוונה. שכאשר בלעם הולך לקלל, הוא הולך בעצם לקלל, זה משורש קל, להקל. הוא מזהה נקודות שאפשר לדקור אותה, את עם ישראל. מנסה לזהות באבות, לא מוצא. מזהה איכשהו בבנים, לא מוצא. הוא מחפש אבן, מחפש מקום שיש בו איזשהו שקר. כתוב, לא הביט אבן ביעקב, הקדוש ברוך הוא, לא אפשר לו את הדבר הזה. כתוב גם בחז"ל שיש איזשהו רגע כביכול שהקדוש ברוך הוא כועס ביום, זועם. כתוב, אל זועם בכל יום. ובלעם ידע לכוון לרגע הזה, לראות את הכעס של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, ושם להכניס את הצינור. ובאותם ימים של בלעם, הקדוש ברוך הוא לא זעם בכלל, ויתר על הזעם. כדי שלא יהיה מצב, שבלעם תופס את הפינה הזאת. אבל בסוף בלעם הצליח לא דרך הזעם העקרוני, אלא הוא הצליח דרך הפרטים הקטנים. אפשר סיפור אישי קטן. כשהייתי נער, אז כמו כל נער, יש הרבה חלומות על הצבא, מנהיג שאני גדול, ככה ככה וזה, פה ושם, בקיצור, מאוד רציתי להיות טייס. ואפילו עברתי את המבדקים. וכשכאילו היה אישור שאני יכול להגיע לקורס, אז ככה בסוף אמרתי לעצמי, עכשיו בסוף ויתרתי, רציתי ללמוד תורה, ובזה החלום מסתיים. אבל ככה היה לי איזה מין בדיחה על עצמי, אמרתי לעצמי, אני להטיס מטוס אין בעיה, אני יכול. אני אצליח. רק אני אשכח את החופה של המטוס פתוחה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מאוד טובים בדברים מורכבים, סובכים, יודעים מעולה לתפעל אותם. אנחנו נופלים על הפרטים הקטנים, על הפינות הקטנטנות, ושם בלעם, אחרי שהוא לא הצליח לנקוב, כי הקדוש ברוך הוא לא זעם, הוא אומר, אין בעיה. אני אעשה את זה נסיבתית. אני אעשה את זה מהדלת האחורית. כי אלוקיהם שלנו הוא שונא זימה והם אוהבים כלי פשתן. אנחנו נעשה פגישה, בין כלי הפשתן לבין הזימה, והפלנו אותם לגמרי. אז הלקח לנו, אנחנו צריכים מאוד 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 לשים לב, שלא ליפול על פרטים קטנים. לפעמים אנחנו בגדול מצליחים, ערניים, הכל בסדר גמור, אבל אנחנו נופלים בפרטים הקטנים. ניקח את זה בחשבון. אנחנו עוצרים כאן בסופן. כן, כן, בחרו, סליחה.
תודה. רות שאלה מקודם ופשוט לא על המיקרופון, ואני מצטרפת לשאלה שלה.
אוקיי.
היא שאלה, למה בעצם בלעם זכה לברך את עם ישראל? שכל הברכות נאמרו.
שאלה טובה. הוא זכה בעל כורחו. זה לא שהיה לו זכות. אלא הקדוש ברוך הוא הפך לו את הכללה שלו לברכה. זאת אומרת, בלעם ניסה מאוד, והקדוש ברוך הוא השתמש בו בתור שופר כדי להודיע שגם מהדברים הכי גרועים יוצאת ברכה גדולה לישראל. זה לא פעם ראשונה וגם לא אחרונה. היו הרבה מאוד מקרים כאלה שדווקא מהדברים הרעים יצאו דברים טובים. אתם זוכרים מתי זה היה? לפני בלעם? איך עם ישראל בונה את המשכן? מאיפה יש לו זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, מאיפה זה בא לו? מאיפה זה בא?
מהמחתות של קורח?
לא. זהב?
ממצרים.
ממצרים, נכון. מהשלל של פרעה. היה חלק שהם השאילו מראש, שאלו מראש, והרוב, כן, חזל אומרים, זה השלל שהיה בים. כאילו, האויב הכי גדול של ישראל הוא זה שבעצם מימן את המשכן. וכן על זה הדרך. בהרבה מקרים בהיסטוריה, גם אצל המן הרשע כמובן זה היה ככה, בהרבה מקרים הקדוש ברוך הוא בכוונה משתמש גם ברוע, כדי לומר שגאולת ישראל היא לא מגיעה רק מהחצי המואר של העולם, אלא היא מגיעה מכל מקום, בכל מקרה. אז לכן בלעם לא זכה, אלא הקדוש ברוך הוא רצה דרכו להבהיר לנו שאין מצב שעם ישראל הוא מבורך בינתיים עד להודעה חדשה. ניקח את האדם הכי כללן, הכי שונא, שמתלהב מזה, שחובש את חמורו, את האתון שלו, כדי לרוץ מהר כאן את ישראל, ומשם תבוא הברכה לעם ישראל. זה נקרא רבות מחשבות בלב איש, בעצת השם היא תקום. שהקדוש ברוך הוא משתמש באותה מחשבה של האיש, כדי להפוך אותה לטובה, לטובת ישראל.
אז לא שייך פה שמגלגלים זכות על ידי זכאי?
ממש לא, ממש לא, ולכן, אם יהיה לכם בן בעזרת השם בקרוב, אל תקריא לו בלעם, בבקשה.
אני לא נראה לי.
אפשר לשאול עוד שאלה?
בשמחה.
אם מואב הם כאלה נוראים, אז למה כתוב לא ליצור אותם? כאילו, לא להילחם איתם?
נכון. מכיוון שגם יש להם זכויות. זאת אומרת, זה עוד לקח מאוד חשוב, שגם כאשר יש לנו ביקורת, ואפילו, כן, טרוניה, אנחנו לא מוחקים את הזכויות. לכן כתוב שאומנם לא יבוא מואבי בעיקר השם, אבל מואבית כן תבוא. זאת אומרת, יש להם גם שורש שהוא שורש חיובי. לכן כשאנחנו שונאים, וצרים, ונוקמים, במדיין או במואב, אנחנו לא מוחקים את הצד החיובי, למרות שהוא מעט מאוד. יישר כוח. שבת שלום, עושים אנחנו מחר, אני מקווה שכבר צרפו אתכם לרשימת בוגרות. מקווה שזה כך נכון, זה עבד. אתם בפנים? כי אם כן, אז מחר יש אלון בוגרות ראשון. אפשר לברך שהחיינו עליו. לצחוק. לא לברך שלום שהחיינו. תודה השם. שבת שלום ומבורך. שבת שלום. אנחנו נראה השם בשבוע הבא. נשתדל מאוד להמשיך בשעה טיפה יותר מוקדמת, אני מקווה. תודה השם.
הרב, אפשר שאלה אחת?
בשמחה.
בת
חן, מה שלום לך? שלום, בת חן. שנייה. בת חן, היא בוגרת מחזור, היי, שימו לב, איפה מחיאות הכפיים?
אני
מחזור איי, הרה בשעה 12 בלילה ללמוד פרשת שבוע. בבקשה. כן, ואתכן, בכבוד.
סליחה. אני בדרך כלל לא מתערבת, בדרך כלל רק צופה, אבל עכשיו זה הדליק לי איזשהו זיכרון מהמדרשה, שפעם הרב דיבר על... על... כל התרומות של הנוצרים אוהבי ישראל וכזה. נכון? והרב אמר שאנחנו לא משתמשים בכסף שהוא בעצם מגיע ממקור שלילי. אז איך זה מסתדר עם הנהגת השם שהיא כן לוקחת את ה... כמו שהרב אמר עכשיו, שהיא כן לוקחת את המקורות הארסניים, כאילו האויבים שלנו, ומשתמשת בהם לאיזשהו מינוף.
כן, א', את שואלת נהדר, את שואלת נפלא. וזה גם מרגש לשמוע שאחרי 15 שנה, כבודה זוכרת את מה שאנחנו דיברנו במדרשה, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל כבר, כבר פידחנו אותך, אז אני לא אמשיך עם זה יותר. יש הבדל גדול מאוד בין תרומה, ששם התורם נוכח, הוא רשום על הכסף, כאילו כביכול, לבין שלל שעבר בינתיים שינוי רשות. הקדוש ברוך הוא, כאילו, מוטט אותו, ועם ישראל לוקח את השלל. זה כמו כלי מדיין, דרך אגב, שכלי מדיין עוברים גיור, עוברים טבילה ובאש, במים וכל זה, כדי לעבור כמו גיור, כדי שיהיה אפשר להשתמש בהם. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שכשזה בא בעל כורחו של האדם, אז זה לא על שמו. לכן גם המן וגם פרעו וגם פה, זה לא על שמם. כשאנחנו עוסקים בקבלת תרומה, אז זאת אומרת, תרומה זה בעצם ממש מנחיח את התורם. מתנה זה על פי הנותן, ולכן שם זה מסוכן מאוד לקבל מתנות מגורם שרוצה שאני אשתנה בהתאם.
וגם בקשר
לאיך
שאנחנו מתנהגים עם נחשון, אז כשהרב...
לא שומעים טוב, בתכן, לא שומעים טוב, מטבריה.
דבר על זה.
לא, לא שמעתי.
אצלי, כאילו, בדמיון שלי, היה שרף באזור שלכם. עכשיו שומעים?
לא כל כך. עכשיו אולי, אולי נשמע עכשיו. ננסה.
עכשיו,
לא.
בסדר?
לא. אפשר ב... בכתב. תכתבי בצ'אט, אנחנו נוכל לקרוא.
עכשיו עברנו את מחסום אריאל, מחסום אומני.
אה, מצוין. מה אתם עושים באריאל, בתכן? בשעה כזאת.
חתונה, חתונה.
יפה מאוד, בכבוד.
אז עכשיו שומעים, יופי. אז נחשון בן עמינדב, אצלי בראש זה יצטייר כתובה, בתמונות שונות לגמרי, בין אם משה רבנו אומר מי להשם אליי כזה, מי נוקם, לבין אם איש ישראל קם ואומר עד כאן, את זה אני לא יכול לשאת יותר. כשהרב דיבר, אז כשהרב אמר כאילו מי יודע למה, למה צריך לבוא מתוך עם, יש איזושהי אש, איזשהו מקום אחר בנפש, בין אם מישהו מזמין אותך לפעול, לבין אם הפעולה היא אינסטינקט שהוא אפילו טיפה הייתי אומרת, אולי מהחיות הטבעית של האדם, כאילו מהחיה שבו. נכון. וזה משהו שהוא מאוד, הוא הרבה יותר חזק בעיניי פשוט.
זה ממש נכון. זה נכון מאוד, כי כשאדם בא מהשכל, מהתודעה, זה, באיזשהו מקום זה חיצוני לו. וגם זה קשור לזה שבאמת משה רבנו הולך צעד אחד אחורה, מתעלמה הלכה, כדי שכאילו זה יפרוץ מתוך הציבור בעצמו, שהציבור זועק על זה. זה ממש נכון. שכאשר זה בא באיזשהו תכתיב מבחוץ...
תודה רבה על כל השיעורים.
אשרנו, אשרנו. שבת שלום
וברך. אני נהנה כל שבוע.
מצוין, מצוין. המשיכי כך, ולכל הבוגרות הצעירות הטריות, אנחנו מאחלים לכם שאתם תהיו לפחות כמו בתכן, ומעלה, וצפונה.
תודה רבה.
שבת שלום ומבורך, יאללה טוב.
תודה רבה, הרב.
להתראות. תודה רבה.